שלום וברכה לכולם. אנחנו בשיעור הקודם התחלנו בפרק ב' בקונטרס העבודה של הרבי הרש"ב. אנחנו נמשיך היום איפה שעצרנו, בעזרת השם, עד כמה שנספיק, מקווה שנסיים את הפרק היום. הנושא המדובר בפרק הזה נקרא הגדרת החושים ביראת שמיים וקבלת עול. בעיקר הוא העריך עד עכשיו בנושא של הגדרת החושים. הגדרת החושים פירושו שאדם צריך לשים גדר על החושים שלו. הוא דיבר באריכות על חוש הראייה, כמה שזה פוגם בנפש כאשר הראייה היא ללא שום מעצור בכל מקום. הוא דיבר על חוש השמיעה וגם על הדיבור, עד כמה אדם צריך להיות מוגדר בכל זה. והדבר הגורם את ההגדרה הנכונה זה כשיש קבלת עול מלכות שמיים. דבר אחרון שלמדנו, יש גם הגדרה בחוש המחשבה, שאדם לא יחשוב מחשבות זרות וגם לא יגרום לעצמו להרהר ברצון במחשבות זרות, כי יש לו יראת שמיים. אז הוא דיבר בעניין הזה שיש שני דברים. יש מה שאנחנו יכולים לעשות שבכלל כמעט או פחות יגיעו מחשבות זרות. אחר כך יש נקודה נוספת שגם אם מחשבות הזרות מגיעות, איך אדם צריך בכוח יראת שמיים לעצור אותם ולהעיף אותם. הנקודה הראשונה זה מה אדם צריך לעשות כדי שבכלל יפחית אצלו הריבוי של המחשבות הזרות. זה כאשר אדם מכניע את המידות שלו. כשהמידות שלו יהיו פחות גסים, פחות חומריים, פחות מטופחים, אז במילא יהיה גם פחות מחשבות זרות. והוא אמר שכל אחד יודע בנפשו איזה נקודה ספציפית הוא צריך לשים דגש יותר כדי להכניע את המידות שלו, את התאוות הלא נכונות שלו. אבל באופן כללי הוא אמר שהכל תלוי בתאוות האכילה. תאוות האכילה היא סיבה שגורמת לפתח את כל המידות הרעות האחרות. הוא הביא דוגמה מבן סורר ומורה, שהוא אוכל ושותה, זולל וסובה כלשון הפסוק, אז מזה יכולים להגיע לכל ההמשך הלא טוב. אחר כך, ונראה עכשיו, אנחנו פה נמשיך, איך גם אם נכנסים מחשבות, כי אדם לא הצליח לזכך את עצמו, לא הצליח להתגבר עדיין, אבל יש קבלת עול, שקבלת עול מלכות שמיים, היא יכולה וצריכה לעצור את המשקוע ולהרבות ולעיין יותר במחשבות שנופלים בראש. אנחנו בעמוד בחוברת, זה בעמוד 146, בקטע המתחיל במילים, אך העניין. אומר כך, אך העניין הוא, המחשבות האלו שנופלים בראש, הן הבאים ממילא מן הלב אל המוח להרר. זה מחשבות שעולות באופן טבעי, באופן זורם לבד מהלב למוח, שהוא מתחיל להרר בהם, נופלים לו בראש במוח כל מיני הרהורים, שהם התפשטו את המידות. דהיינו, המחשבות זה בעצם כמו מראה, מה שיש בלב, מה שיש במידות שבלב, זה משתקף במחשבות שעולות לו במוח. על ידי העבודה והיגיעה שמזכך את המידות, מה שדיברנו בקטע הקודם, כשאדם מזכך את המידות שלו, קצת עובד על המידות שלו, ספציפית הוא דיבר לדוגמה על תאוות האכילה, אז ברגע שהמידות שלו יותר מזוכחים, ממילא אינם נופלים המחשבות. אז גם לא נופלים לו כל כך הרבה מחשבות זרות, כי המידות שלו שהם הגורמים לאופי או לרמת המחשבות זרות, כשהמידות יותר מזוכחות, אז המחשבות פחות נופלות. ולהיות שהבינוני הוא, כיוון שאנחנו מדברים על יהודי שהוא בינוני, הוא לא צדיק. וידוע שהבינוני שאינו מהפך מהות הכוחות לנפש הבהמית. הבינוני הוא לא כמו צדיק שליבו חלל בקרבו, שהוא הפך לגמרי, אין לו בכלל שום עניין בהמי, הכל הפך לקדושה. אבל בינוני לא מהפך את הכוחות של הנפש הבהמית שלו, את המהות שלהם. רק על מה מצליח הבינוני בדרך כלל לעבוד? התפשטות שלו. הבינוני רק יכול לעצור שהכוחות של נפש הבהמית שלו לא יהיה להם התפשטות וביטוי בכל התאוות שלהם. ובשעת התפילה, בזמן התפילה שהבינוני מתבונן בגדולת השם, הרי הנפש הבהמית הוא כישן, הרי כמו שכתוב בתניא, שבזמן התפילה זה רגעים כאלה שהוא באיזשהו מקום דומה גם לצדיק. כי הנפש הבהמית אצל הבינוני בזמן התפילה ישן, שהוא כפוף ובטל, ואינו מתאווה תאווה. בזמן התפילה לא מדבר אליו התאוות, שיכול להיות שמיד אחרי התפילה ידברו אליו מאוד טוב, מאוד חזק, אבל בזמן התפילה הוא כמו ישן. זה קורה בזמן התפילה אצל בינוני. אבל וכאשר העבודה היא כדי באי, אם הבינוני עובד על הנפש שלו בצורה הנכונה, הרי זה נמשך זמן רב גם אחר התפילה. אז זה לא נגמר מיד בסיום התפילה, אלא ההשפעה של התפילה נמשכת למהלך היום גם כן. כשהנפש הבהמית נכנע ובטל, אז יש לו פחות עוצמות בהמיות, פחות עוצמות גסות, יש לו ביום יום שלו, מכיוון שהוא בכל זאת עבד על עצמו בזמן התפילה, אז אחרי התפילה ההשפעה שלו לא נגמרת מיד. ובפרט, בשקידת התפילה יום יום מדרשון. במיוחד אם מדובר בבן אדם שהוא שוקד על התפילה, באופן כזה שהוא יום יום, הוא משקיע בזה עוד יום ועוד יום, אז בריבוי הרצף של ההתמדה בהתבוננות בזמן התפילה, בתפילה בפירוש המילים, בתפילה מרוכזת, אז בהחלט זה פועל הכנעה כללית במידות שלו, וקצת פחות תוקפים אותו המחשבות זרות. אבל הוא לא צדיק, זה לא שלא יפלו לו בכלל מחשבות זרות, הם יהיו פחות, אבל להיות שלא נהפך לגמרי, אבל גם הבינוני, גם זה שמתפלל כל יום, הוא לא הפך את המידות שלו לגמרי, הוא עדיין לא נהיה צדיק. במילא, הרי הוא חוזר ונאור, אז הבהמה מתעוררת עוד הפעם ועוד הפעם, ונופלים לו מחשבות זרות וערעורים, אז גם בינוני נופלים לו מחשבות זרות ונופלים לו ערעורים, צריך להתמודד איתם. אבל למה קוראים לו בינוני? רק שאינו מקבל את הערעור הרע ברצון חס ושלום. ברגע שנופל לו ערעור רע, למה נופל לו ערעור רע? כי המידות שלו לא מתוקנות. אז ברגע שהערעור נופל, הערעור הוא לא רצוני, הוא נופל מעצמו. אבל ברגע שהוא קולט שנפל לו מחשבה וערעור אסור, הוא לא מקבל את זה ברצון, הוא לא נהנה מהמשך החשיבה על הדבר הזה, ודוחה הוא בשתי ידיים, הוא מיד מעיף ודוחה את המחשבה הזו, הוא מסיח דעתו מיד שנזכר שהוא ערעור רע. אותו רגע שהוא קולט שיש לו ערעור רע, אז הוא מיד דוחה את זה. איך דוחים את זה? מחשבה אחרת, מחשבה מותרת. כמו שכתוב בספר של בינונים, יש כמה מקומות בתניא שהוא מעריך בזה, פרק י"ב, פרק כ"ז וכ"ח. זה בינוני שנוהג כמו שצריך. דהיינו, גם מצד אחד הוא מזכך את המידות שלו עד כמה שהוא יכול, אז הוא מפחית את עוצמות המחשבות, וגם כשהמחשבות והערעורים נופלים, אז הוא דוחה אותם. אבל כשמערער ברצון, אבל אם חלילה כשנופלת לו מחשבה וערעור לא רצוני, אבל ערעור האסור נופל לו בראש, הוא ממשיך להערר בזה, וממשיך לרצות לחשוב על זה, דיינו, מה הכוונה מערר ברצון? גם כשנזכר שהוא ערעור רע, הרי הוא מערר בו ברצון, הוא נזכר, הוא קולט, שהוא כרגע חושב על דבר האסור, אבל הוא רוצה להמשיך להערר בזה, להמשיך לחשוב על זה. למה זה קורה? זה כבר בעיה לא בגלל שהמידות שלו לא מתוקנות, זה כבר בעיה אחרת, שזהו מפני שאין יראת אלוקים בליבו, אין לו פשוט יראת שמיים. זה שהמידות לא מתוקנות, זה גורם שיפלו לו ערעורים, אבל זה שהוא ברצון ממשיך לחשוב על הדברים האלה, זה בגלל שחסר לו יראת אלוקים. וכן, גרוע יותר, כאשר ממשיך עליו ערעורים רעים, לא שזה נופל לו והוא ממשיך לערער, אלא הוא בעצמו מגרה את עצמו במחשבות אסורים. למה הוא מגרה את עצמו במחשבות אסורים? מצד הפריקת עול, כי יש לו פריקת עול, אין לו קבלת עול מלכות שמיים. בהתפשטות החושים, הוא נותן לחושים שלו להתפשט. בדיוק הפוך מה שהוא דיבר בקטעים הקודמים, שצריך להיות הגדרת החושים, אצל אדם שאין לו קבלת עול, יש לו להפך פריקת עול, אז החושים שלו נותן להם להתפשט בשמיעה דברי הוללות וליצנות, וכל שכן בראייה והבטה, תהיינו הוא נותן דרור מוחלט לחוש השמיעה, חוש הראייה, הוא מחשב ומערר בזה, והוא חושב על מה שהוא רואה, מערר על מה שהוא רואה, הוא מתמת נפשו רחמנה ליצלן בהירורים רעים, ואז ממילא הנפש שלו נתמת על ידי ההירורים הרעים שהוא חושב בשעת נפש, ככה בחוצפה, בקור רוח ובעזות, וממילא בא לידי תומה בפועל רחמנה ליצלן, מכיוון שאדם חושב על זה ומערר בזה ברצון, אז הוא גם נכשל. אין זה מצד חומריות המידות לבד. זה שהוא מערר על העניינים הללו ברצון, או גרוי יותר, כשהוא ממשיך עליו את האירועים האלה, ממש מגרת עצמו בזה, זה לא רק בגלל חומריות המידות. כי אם הסיבה היא עיקרית למה זה קיים, מצד פריקת עול ועדר עירת אלוקים. כיוון שהוא פורק כל מלכות שמיים. אין לו עירת שמיים, ולכן הוא לא חושש מלהמשיך לחשוב ברצון על דברים האסורים. ובזה עוד גורם רע לנפשו. כשנופלים לו אחר כך מחשבות וערעורים רעים, גם כשאינו חפץ בהם. אדם שחושב מחשבות האסורות בצורה רצונית, או אדם שמגרה את עצמו למחשבות כאלה, אז גם כשהוא לא יוצא, עדיין המחשבות האלה יטרידו אותו. והרבה יותר מכפי המידה. זה יטריד אותו ויטריד אותו וירצה להיפטר מזה והוא לא יצליח. עד שתיגל נפשו בהם, הוא פשוט כבר יגיל אותו הריבוי חשיבה על זה, ואינו יכול להסירם בשום אופן, לא יצליח להיפטר מזה. למה? כי מכיוון שאין לו קבלת עול, יש לו פריקת עול, וגרר את עצמו ברצון לחשיבה הזו, אז זה גורם לו נזק כזה, שהוא אחר כך לא יכול להתנתק מזה. והוא עניין ממשלת זידים דחייבה מבלבלים לו. זה הממשלה של הקליפות, של הקליפות השליליים שמבלבלים את האדם, ומתמים אותו רחמנא ליצלן, ומילא הם גורמים לו נפילה וטומאה, כמו שכתוב באריכות בדרך חיים, כמו שכתוב באריכות בספר של אדמו"ר האמצעי שנקרא דרך חיים, בעניין גם מזידים חסוך עבדך. שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא שהוא יחסוך את היהודי, הוא יציל את היהודי מזידים, מאותם ממשלת זידים שנטפלים לאדם אותם קליפות, והוא לא יכול אפילו ברצונו להיפטר מהם. ובזה היא ההגדרה במחשבה מצד קבלת עול מלכות שמיים. זה נקרא בדיוק מה שהתחיל לדבר לפני שני קטעים, שכמו שיש הגדרה בחוש השמיעה והראייה והדיבור, יש גם הגדרה במחשבה. הגדרה במחשבה זה נקרא שיהיה לו קבלת עול שניזהר מאוד לנפשו מכל דבר המביא לידי ערעור. כל דבר שגורם לו לערער בדברים האסורים, אז הוא פשוט עוצר, ניזהר לנפשו, כדי לא להביא על עצמו את המחשבות האסורים הללו. ואינו חפץ מאוד בערעורים רעים, הוא מאוד לא רוצה את כל הערעורים הרעים הללו, כי הם סותרים את העול שיש לו מהקדוש ברוך. וגם כשנופל לו איזה ערעור, מכיוון שהמידות שלו לא מתוקנות, אפילו אם הוא בינוני, אז בהחלט הערעורים נופלים מעצמם, אבל הנה מיד שנזכר שזה ערעורה, דוחה הוא בשתי ידיים, ומסיח דעתו מזה לגמרי, מצד יראת אלוקים שבליבו. זה הכוונה, זה המטרה של הקבלת עול שצריך להיות אצל יהודי. על ידי הקבלת עול מלכות שמיים, הוא ניצול מערעורים רעים שאינם נופלים לו כלל. כשאדם יש לו קבלת עול, אז הוא קודם כל מצליח לדחות את הערעורים שכן נופלים לו, ביחד עם זה הוא ניצול שפשוט פחות ערעורים נופלים לו, הוא יותר שמור, כמו שכתוב בדרך חיים שם, פרק ז', שמפני הארת מלכות שמיים האלוקית, כיוון שיש קבלת עול מלכות שמיים, והארת מלכות שמיים האלוקית מהירה לנפש של היהודי, בורחים הקליפות, אז פשוט הקליפות לא יכולים להיות בדלת אמות של מקום שיש יראת שמיים, כמו שכתוב, כאימז דונג יבדו רשעים מפני האלוקים. אז הקבלת עול זה בעצם המפתח להינצל מכל אותם מחשבות המטרידות. ועל כן, יראה זו היראת שמיים הזו הבסיסית שצריכה להיות אצל יהודי, בכללה הוא עניין קבלת עול מלכות שמיים, שזה באופן כללי נקרא קבלת עול, היא מוכרחת להיות בכל אחד ואחד. כל יהודי מחויב המציאות שיהיה לו קבלת עול מלכות שמיים. ואי אפשר בלעדה כלל, לא שייך להיות יהודי ולקיים את רצון השם אם אין לו קבלת עול. כי בהיעדר זה, כי אם אין לו קבלת עול, הרי הוא פורק עול, אחד מהשניים. אם הוא לא מקבל עול, אז במילא הוא פורק עול. והרי הוא עלול לכל מיני רע, רחמנא ליצלן. במילא הוא מוכן ועומד בצורה מאוד קרובה לנפילה בכל מיני עניינים רעים. ולזאת, עניין קבלת עול מלכות שמיים ויראת אלוקים, הרי זה מוכרח להיות בכל אחד ואחד ממש. כל יהודי חייב להחדיר בליבו יראת שמיים, קבלת עול, ועל ידי זה הוא שר מרע. זה מסייע לו להיות מנותק מהעניינים הלא טובים. ונכלל בזה גם כן עניין ועשה טוב. כשיש לאדם קבלת עול, אז כמובן זה לא רק זהירות מהשלילה. זה לא רק בריחה מהרע, אלא אם יש לו קבלת עול, אז ברור שהוא גם יהיה עסוק בחיוב, יהיה עסוק ועשה טוב. היינו, לעשות כל מה שנצטווה. באותו מידה שהוא זהיר מדברים הרעים, הוא גם מתאמץ לעשות כל מה שהוא צריך לעשות. זהו שכתוב, סוף דבר, סוף דבר דהיינו, מה התכלית של הכל? את האלוקים ירא, את מצוותיו ירא, את מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, תכלית כל האדם שיהיה לו יראת שמיים, ואז במילא הוא ישמור את מצוות הקדוש ברוך הוא. שהעיקר הוא בחינת היראה, שעל ידי זה דווקא, דווקא כשיש ליהודי יראת שמיים, הוא סור מרע ועשה טוב בפועל ממש. די אהבה הוא בעובדי השם, שיהיה לו אהבת השם, זה כבר דרגה. וגם אם אינו עובד את השם, אין זה שייך מכל מקום לקיום המצוות לסור מרע ועשה טוב בפועל. גם שאין לו את הבחינה הזו של אהבת השם, זה לא מפריע לו בקיום המצוות בפועל ממש. רק שאין לו קירוב ודביקות באלוקות. אם אין לו אהבת השם, אז חסר לו את הדביקות באלוקות. והיינו, שלא קיים מצוות ואהבת. אם אין לו רגש של אהבת השם, אז ודאי שחסר לו דבר מאוד בסיסי, חסר לו אהבת השם. הוא במילא מתגבר בחומריות וגסות הנפש הבהמית. ואם היותו מקיים תורה ומצוות, אדם שאין לו אהבת השם, אז גם אם הוא מקיים את רצון השם, הרי הוא חומרי וגס, כי אהבת השם פירושו דביקות באלוקות. אדם שאין לו אהבת השם, אז הוא חומרי, אז הוא גס, ונתאב בדברים מתואבים בתאבות יותר. אז דברים שהם מותרים, הוא עושה, הוא נגרר בתאבות יותר, ואז הוא נהיה גס וחומרי. וכמו כן, אדם שחסר לו אהבת השם, אין לו שום חיות אלוקי בעסק התורה וקיום המצוות. הוא מקיים מצוות, הוא לומד תורה, אבל זה יבש, זה בלי חיות. מוסיף בזה סוגריים נוספות, ויש לומר, וזהו מה שכתוב בספר של בינונים, חלק א', פרק ד', כמו הזקן בפרק ד', תחילת התניה, אומר שאהבת השם זה דבר מאוד בסיסי, ויש שם הלשון, הוא מצטט כאן את הלשון מהתניה, ובלעדה, אם אין אהבת השם, אין להם קיום אמיתי, אז הוא אומר שלמצוות אין קיום אמיתי אם אין אהבת השם, כי המקיימן באמת, כתוב שמה הוא אוהב את השם וחפץ, מי שבאמת יש לו אהבה, לחפץ לקדושה, הוא נקרא מקיים באמת את מצוות השם. היינו שאין להם חיות. זה לא הכוונה שהוא לא יכול לקיים מצוות. המצוות שהוא מקיים זה בלי אנרגיה. והרי הם כגוף בלא נשמה. ודקדוקי מצוות. אנחנו דיברנו על עצם הקיום. לדקדק, לקיים את זה בידור ובפרטים, הם ודאי על ידי עבודה דווקא. זה ברור שזה רק אדם שיש לו אהבת השם ועבודת השם יכול לדקדק במצוות. לכן הידור מצווה, מודע החיות שבמצווה והיוקר שבה. אז מה שבעצם הוא אומר כאן בסוגריים, שאהבת השם זה דבר מאוד חשוב. כי מי שאין לו אהבת השם, חסר לו דביקות באלוקות. אבל מכל מקום, אינו ברע גמור חס ושלום. אדם שעדיין לא הגיע למצב שיש לו אהבת השם, אז הוא לא חלילה נמצא ברע. הוא מקיים את המצוות, הוא מקיים אותם יבש, מקיים אותם בלי חיות, אבל הוא לא ברע. חס ושלום, ולא יעבור חס ושלום על שום דבר. אבל בהיעדר האיראן עליו, אבל אם אין יראת שמיים, אם אין יראת שמיים זה הרבה יותר גרוע מאשר אין אהבת השם. אם אין יראת שמיים, הרי נפשו ברע הוא רחמנא ליצלן. אם אין יראת שמיים, אז בוודאי שהוא שקוע ברע. הוא שקוע במחשבות האסורות, ובמילא במעשים האסורים, ועל כן היראה היא מוכרחת. לכן, כמו שכתוב בתניא פרק מ"א בהתחלה, שיראת שמיים זה דבר הכרחי, ואי אפשר להיות בלעדה. יהודי לא יכול לקיים את רצון השם בלי יראת שמיים. וזהו הנקרא יראת שמיים, שעניין קבלת תום מלכות שמיים ויראת אלוקים. והיא התחלת העבודה ויסודה. כמו שאמרנו קודם בפרק מ"א, כתוב שהתחלת העבודה ויסוד העבודה, זה הכל מתחיל בנקודה הזו של יראת שמיים. וכאן נודע, לקבלת תום מלכות שמיים קודמת לכל המצוות. לפני שאדם מקבל על עצמו לקיים מצוות, הוא חייב לפני כן לקבל על עצמו עול מלכות שמיים. כי אם לא יהיה לו עול מהמלך, הוא לא יקיים את הציוויים של המלך. וכמאמר, כמו הלשון הידוע של חז"ל, קבלו מלכותי, ואחר כך קבלו גזירותיי. זאת אומרת, לקבל את המצוות, זה בא אחרי קבלת עול מלכות שמיים. זה גם הסדר של פרשיות קריאת שמע, שפרשה ראשונה של קריאת שמע זה שמע ישראל לקבל עליו עול מלכות שמיים, ואז באה פרשה השנייה, אם שמוע תשמעו, קבלת המצוות. ובפרט בעבודה, בפרט שמדובר בעבודת השם, עד כמה לעבודת השם חייב להיות העניין של קבלת עול מלכות שמיים. מדוע? הרי קודם כל דבר, לפני שאדם נכנס לעבודת השם, לפני שאדם מתקדם בעניין אלוקי, צריך להיות שכחי עמך ובית אביך. הוא חייב לשכוח כמו שנאמר לאברהם אבינו, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. מה זה נקרא שכחי עמך ובית אביך? שהיציאה מענייניו שהוא מורגל בהם. אדם רגיל בכל מיני נימוסי העולם, כל מיני תאוות העולם, כל מיני הרגלים חומריים. אז אם אדם רוצה להצליח בעבודת השם, הוא חייב לצאת מכל הדברים הללו. הוא חייב להתנתק מכל הרגלים הגסים. דהנה, היו פרא אדם יוולד. אדם בטבע שלו בלי עבודה, הוא נולד כמו פרא אדם, נולד כמו עייר, כמו חמור קטן שמשתולל. בכוחותיו וחושיו הטבעיים שמהנפש הבהמית, הכוחות של האדם, החושים של האדם הטבעיים שבאים מהנפש הבהמית, דאקדמי טעניתי, הנפש הבהמית יש לו טענה שהוא בא ראשון לגוף, ומילא יש לו טענת זכות יוצרים, והוא רוצה לשלוט בכל הרגשות של האדם, המושך אותו לכל עניינים הגופניים, והוא מתרגל בעניינים אלו, ונשרש בהם, כל ענייני העולם, בתאוות העולם והרגלי העולם, הנפש הבהמית מושך את האדם וגורם לו שהוא לא יזוז מהם, זה הופך להיות דבר מושרש אצלו, והיינו, שהטבעית עוד מתגברת במשך הזמן. לא רק שבזמן הלידה נכנס נפש הבהמית ראשון. הוא הולך ומתפתח וגדל ומתגבר. וכל זה, ככל שהוא נותן יותר לטפח את התאוות הגופניים של האדם, מעלים ומסתיר על הכוחות הנפש האלוקית. בדרך ממילא, הכוחות האלוקיים שבו נהיים נעלמים ומוסתרים, חלשים, שעניין חלישות הנפש האלוקית. כמו שכתוב, כשל כוחי, כשל בעווני כוחי. הכוח של הנפש האלוקית נהיה חלש, נהיה נפול בגלל עווני. ומה זה עווני? וידוע דעוון, אין פירושו חטא ועוון בפועל ממש. לא רק העוונות בפועל ממש גורמים לאדם חולשה בנפש האלוקית שלו. כי אם הפירוש המילה עוון זה גם לשון עיוות ועיקום, שהוא מעוות את הדרך. הוא מעקם את הדרך. דיינו, שמעקם דרכו והולך בדרך הקלטון, שהוא דרכו של הנפש הבהמית, שאדם מפתח ומטפח את הנפש הבהמית שלו, ונותן דרור לכל ההרגלים הבהמיים של העולם, על ידי זה נכשל ונחלש כוח נפשו האלוקית. הכוח של הנפש האלוקית של האדם נכשל ונחלש, וזה נקרא כשל בעווני כוחי. כמו שכתוב, עקוב הלב מכל ואנושו. הלב של האדם נהיה אנוש, נהיה חלש, מהלב הכוונה אל הלב האלוקי. הנפש האלוקית נחלשת כשהנפש הבהמית יש בה דרור איך שהוא בא לו ועושה. לכן, כדי להצליח בעבודת השם, אז לא רק שצריך להיות קבלת תול, אלא צריך להיות שכחי עמך ובית אביך. שאדם צריך לצאת מהעניינים שבהם הוא מורגל. והחלישות הוא במה מתבטא אדם שלא נוהג כך, אדם שנותן דרור לכל תאוותיו בלי שום רסן, אז הוא מחליש את הנפש האלוקית שלו. במה בא לידי ביטוי החלישות? ובכמה אופנים. יש כמה וכמה צורות שהנפש האלוקית נקראת שהיא נחלשה. אם שלא יש התגלות הכוחות בנפש האלוקית כלל, יכול להיות באופן אחד שהנפש האלוקית בכלל לא מצליח לגלות את הכוחות שלו, שום עניין אלוקי בכלל לא מצליח להתגבר, זה מצב ממש גרוע. נדלג רגע את הסוגריים לשתי השורות האחרונות של הקטע הזה, או יש מצב אחר שאולי טוב יותר, אבל עדיין זה מראה על חולשה, שגם בהתגלות קצת הכוחות הנפש האלוקית, גם אם הוא מצליח לגלות את הכוחות של הנפש האלוקית קצת, אין ביכולתו להתגבר על הנפש הבהמית וחומריותו. דהיינו באותיות פשוטות, מה הכוונה, מה ההבדל אם אין בכלל התגלות הכוחות, או שיש קצת, רק הוא לא מצליח להתגבר. וכשאדם בא לו איזה תאווה אסורה, אז יש מצב שרק בא לו התאווה אסורה, ולא יתעורר לו אפילו לא שנייה אחת, המחשבה, הצד האלוקי שאומר לו, תשמע, זה לא מתאים, בוא, תפסיק, וכדומה, זה בכלל לא יתעורר לו. זה אומר שהנפש האלוקית בכלל לא יצליח להתעורר. זה חולשה מוחלטת. זה מצב אנוש. המצב השני, זה שכן יש לו איזשהו מחשבה שזה לא מתאים וצריך להפסיק, אז יש לו מחשבה כזו, יש לו איזה רגש כזה, כי הנפש האלוקית קצת כן התגלה, אבל הוא לא יכול להתגבר, הוא אומר, כן, הוא חושב על זה, אבל אחר כך, לא עכשיו, הוא ממשיך בעניינים האסורים. זה נקרא חולשה של הנפש האלוקית, והחולשה של הנפש האלוקית נגרמה בגלל שאדם מטפח את ההרגלים הבהמיים, שיש לאדם, כמו שהוא קרא לזה קודם, עמך ובית אביך. עכשיו פה בסוגריים, אני מדבר על לגבי הנקודה הראשונה, שהוא בכלל לא מצליח אפילו לגלות את הכוחות של הנפש האלוקית, אז הוא אומר על זה בסוגריים, ובזה גופה יש חילוקים. יש כמה וכמה שלבים בחוסר יכולת לגלות בכלל את הכוחות של הנפש האלוקית. אם שהוא בהסך הדעת לגמרי, מאיזה עניין והרגש אלוקי בנפשו. זה יכול להיות מצב שבכלל לא עולה לו אפילו בטעות איזשהו מחשבה אלוקית. שום דבר, זה פשוט הסך דעת מוחלט מהנשמה שלו. הנשמה שלו כל כך חבויה וקבויה שבכלל שום עניין אלוקי לא עולה לו בכלל. והיינו, שכל כך נתעלמו כוחותיו האלוקיות, במצב כזה גרוע, שהכוחות האלוקיים שלו כל כך נעלמים, עד שאינו יודע דבר אחר בעולמו, כי אם העולם הזה הוא מלוא. הוא לא מכיר משהו אחר, הוא מכיר את העולם ואת אהבותיו, אין אצלו בכלל אופציה לוותר על איזושהי תאווה. זה אפשרות אחת. או שמרגיש, יכול להיות שהוא קצת במצב טוב יותר. שאין זה כל האדם לחיות בענייני העולם הזה כסוס וכפרד? בהחלט כן, יש לו את ההרגשה הכללית שברור שאדם לא צריך להיות פה בעולם כמו סוס ופרד, שכל מה שמעניין אותו זה רק ענייני העולם, רק תכליתו הוא איזה עניין העלה, ודאי שהוא מסכים שהתכלית זה לא רק ענייני העולם, אלא צריך להיות איזושהי מטרה יותר נעלית בחיים, אבל התגברות הטבעית, מכיוון שהנפש הטבעית שלו, הנפש הבהמית שלו, כל כך חזקה, אינו מניח אותו לעזוב ענייניו הטבעיים, ולהתקרב אל העניין הנעלה. זאת אומרת, הוא מסכים שוודאי שחייב להיות בחיים איזה תוכן, תוכן נעלה. הוא מסכים, אבל הוא לא מצליח להגיע לזה. זה כבר מצב טוב יותר מהמצב הקודם, שבכלל הוא לא יודע מזה, בכלל הסך דעת מוחלט. פה הוא יודע, הוא מסכים, הוא יכול אפילו להגיד את זה, אבל הוא לא מצליח להגיע לזה. יש מצב שלישי, ויש שמקרב את עצמו לאיזה עניין אלוקי, זה כבר מצב שלישי טוב יותר. שהוא כן, לא רק שהוא יודע שיש תכלית בחיים, אלא הוא מקרב את עצמו לעניין אלוקי, ולא סתם מקרב את עצמו, אפילו הוא מייגע את עצמו בזה, הוא פשוט מתאמץ באיזה עניין אלוקי, רוחני, במצווה וכדומה, אבל לא יוכל לקבל, היינו להשיג ולהרגיש העניין, אבל זה לא מתיישב אצלו, הוא לא מרגיש את החביבות של העניין. למה? מפני התעלמות כוחותיו, שאינו מאיר בהם האור. הבהמה שלו כל כך גסה, שגם כשהוא מתייגע בעניין אלוקי, זה לא מצליח להתיישב אצלו, לא מצליח להיקלט אצלו, מכיוון שהכוחות הבהמיים שלו כל כך חזקים. והנפש האלוקית הוא כדבר מלוטש, המקבל בתוכו אור ומתנוצץ על ידי זה. נפש האלוקית בטבעו הוא אמור על כל משהו אלוקי מיד לקפוץ. זה כמו יעלום שאתה שם עליו אור, מיד הזוויות שלו מתחילות להיות נוצצים, כי יש כאן משהו מוכשר, זה לא איזה חתיכת פח שלא מהירה. יש כאן משהו מוכשר שהאור נתפץ בו. הנפש האלוקית היה אמור מיד להתרגש מכל דבר אלוקי, זה היה אמור להיות. ועל כן כל עניין אלוקי הוא מתקבל בנפש האלוקית, והנפש מהירה לידו. זה היה אמור להיות. למה זה לא קורה אצל האדם הזה? אבל כאשר יש מכסה אב, המכסה הוא מעלים על הנפש האלוקית, אבל יש לו כזה נפש בהמית, כזו גסות, שהיא כמו מכסה אבה, שמסיר ומכסה לגמרי, אינו מתקבל בתוכו האור האלוקי. הוא מתאמץ אפילו לקיים מצוות וכדומה, וזה לא מתקבל בתוכו, זה לא נתפס, זה בגלל שהוא לא עוזב, שכחי עמך ובית אביך לא קיים אצלו. הדברים הטבעיים שהוא רגיל בהם, הוא לא מוכן להתנתק מהם, אז הנפש האלוקית שלו לא יכולה לצאת החוצה. וזהו שכתוב, זה מה שהפסוק אומר, שמה מפריע לגלות אלוקות בנפש האדם? כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם ובין אלוקיכם. העוונות, קודם הוא הסביר שהעוונות זה לא רק עוונות מלשון חטא, אלא עוונות זה מלשון עיוות. זה העיוות שמהנפש הבהמית, כשאדם הולך בדרכו, בדרך הקלטון של הדברים הטבעיים, נימוסי העולם הטבעיים, והוא לא מצליח להתנתק מהם, מעלים ומסתיר על הנפש האלוקית. זה בהחלט מפריע, שגם כשהוא יוצא לקיים מצווה, וגם שיהיה לו איזשהו חיות במצווה, הוא לא ירגיש עונג בזה, הוא ירגיש קרירות בדבר. הוא מפסיק בין הנשמה והאלוקות, שאינו מאיר באור אלוקי. הוא היה אמור להיות בהתרגשות מכל עניין של מצווה, התוועדות חסידית, או כל פעולה, יציאה למבצועים, היה אמור להיות לו חיות פנימית בדבר, והוא לא מצליח להתעורר. זה בגלל שהנפש הבהמית שלו כל כך גסה. זה נקרא שהכוחות של הנפש האלוקית שלו פשוט לא מתגלים. אפשרות שנייה, זה אחרי הסוגריים, מה שקראנו קודם, שכן מתגלה קצת, אבל הוא לא מצליח להתגבר. ועל כן, נסיים הרבי הקודם את הפרק הזה, החפץ בחיי נפשו, להאיר נפשו האלוקית, באור חיי החיים שבלב, בעבודה שבלב. אדם שרוצה את חיי הנפש שלו, אדם שרוצה לפתח ולטפח את הנפש האלוקית שלו, ולהתגבר על כוחותיו הטבעיים, לבררם ולזכחם, אדם שרוצה להיות יותר עדין, רוצה להיות יותר מבורר, רוצה שהכוחות הטבעיים שלו לא יהיו גסים כל כך, אי אפשר לו להתחיל בעבודה שעל פי טעם ודעת. אי אפשר שהסדר בעבודת השם יהיה רק על פי כל דבר מה אני מבין ושמה מסתדר לי בראש. היינו בהשגות אלוקות ובהתעוררות בלב. לא יכול להגיד, טוב, בוא נלמד איזה מאמר מעניין ואני אבין על את הנושא שכתוב שם ואז הלב שלי יתעורר. זה לא יעבוד ככה. למה? כי הלב לא יתעורר. מאחר שאינו כליל הזה, מפני התעלמות הכוחות הנפש האלוקית, ובהתגברות הכוחות הנפש הבהמית, כי באופן טבעי הנפש הבהמית שלו שולטת, אז היא לא נותנת לנפש האלוקית להתגבר ולהתגלות. אז מה צריך אדם לעשות? מה התחנה הראשונה שאדם יעשה כדי להצליח להיות יותר עדין, יותר זך, יותר קרוב לקדוש ברוך הוא? ועל כן ראשית כל דבר הוא לקבל עליו עול מלכות שמיים. קבלת עול זה שאדם יגיד לעצמו, אני לא עושה יותר דברים אלו, אני לא מתעסק בדברים אלו. בקבלת עול מוחלטת, זה ינתק אותו מהדברים השליליים, וזה יקרב אותו לאלוקות. לעזוב ענייניו שמורגל בהם מצד הטבעית, וליתן את עצמו לאלוקות. לעבוד אותו יתברך בכל מיני עבודת עבד. והעזיבה הזו, בסוגריים, ולכאורה, הרי העזיבה יכולה להיות על ידי התגברות על עצמו גם בלי קבלת עול. אדם יכול הרי להחליט שהוא עוזב דברים מסוימים בלי שיהיה לו קבלת עול מלכות שמיים. יחליט שהוא עוזב משהו מסוים והוא לא יקשר את זה עם הקדוש ברוך הוא. הרופא אמר לו שאוכל מסוים לא טוב, אז הוא יפסיק לאכול את זה. אבל זה לא יהיה כאן קבלת עול מלכות שמיים, אז זה לא יביא אותו לזיכוך הנכון. אך באמת צריך להיות העזיבה מצד שזה נגד רצון השם. צריך לעשות את הדברים כי זה נגד רצון השם ולא מסיבות אחרות. ותתקיים ביותר כאשר היא מצד הרגש שזה אור בנפשו. זה הרבה יותר יהיה בצורה הרבה יותר חזקה, כשיהיה לו לאדם את ההרגש אור, אז זה הרבה יותר יפעל הקבלת עול הרבה יותר בהצלחה. וכאשר, כבר סיפרתי, מאחד מהחסידים הגדולים, אשר בהכניסה הראשונה לכבוד קדושת אדמו"ר, זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא, נשמתו עדן, זכותו יגן עלינו, חסיד שנכנס בכניסה הראשונה לאדמו"ר הזקן, פעל בעצמו שכל מה שרוצה מצד הטבעי, כל רצון, כל דבר שבא לו מצד הטבע שלו, לא יעשה. אז ווסר ויל זו לא ניתון. מה שבא לו, יגיד לעצמו, לא. כי זה היסוד של קבלת עול. ולכל הפחות יהיה זה מההרגש הנעלם לקבלת עול מלכות שמיים. אם לא יהיה לו הרגש מצד האלוקי, לפחות שיהיה לו הרגש נעלם, שיש לו קבלת עול מלכות שמיים, וזה שומר ומגדיר את החושים שלו, ומגדיר את ההתנהגות שלו. ובעזיבה זו, כשאדם עוזב את ענייני העולם, הוא עוזב אותם, הוא עוזב את העניינים שהוא היה רגיל בהם מצד הטבע, ניתה לחומריות לנפש הבהמית. עצם הדבר שאדם החליט לעזוב את ענייני החומר, הוא החליש את הבהמה שלו, שאינו מעלים ומסתיר כל כך על הנפש האלוקית. וזה שהוא החליש את הבהמה שלו, היא כבר לא מפריעה כל כך, היא לא מעלימה כל כך, היא לא מסתירה כל כך. והנתינה שנותן עצמו לאלוקות, זה שהוא נותן את עצמו, כרגע שהוא יתעסק בקדושה, במצוות, בעניינים שהקדוש ברוך הוא רוצה, היא מכשירתו אל העבודה שבלב, בהשגה והתבוננות, שישיג עניין אלוקי ויתקבל בנפשו היטב. זאת אומרת, אי אפשר להתחיל את סדר עבודת השם עם התבוננות, עם השגה. ההתחלה צריך להיות בקבלת עול. אחרי שיש לו קבלת עול, יש לו את הבסיס, אז יש לו את היכולת להשיג, להבין, להתבונן, וזה יפעל עליו משהו, ויתקבל בנפשו היטב. כי הקבלת עול זה שומר על עושה חקיקה כללית בנפש שלו, שיעיר אור נפשו האלוקית ותתגבר על החומריות. כמו שכתוב במקום אחר ונזכר גם כן לעיל, דהודעה ראשונה באומרו מודה אני לפניך, אדם קם בבוקר, פוקח את העיניים, דבר ראשון אומר מודה אני לפניך, היא יסוד העבודה לכל היום. זה היסוד של כל היום, שאומר את המודה אני, זה מקבל על עצמו שיש בעל הבית, שהוא חייב לציית לרצונו של הבעל הבית. כן ויותר מכן הוא בקבלת עול מלכות שמיים, שזהו יסוד כל העבודה. אי אפשר להתקדם בעבודת השם בלי היסוד הזה. כי הביטול וההנחה הזאת, כשאדם יש לו את ההנחת יסוד הזה, שהוא בטל ומבטל את רצונותיו לרצון הקדוש ברוך הוא, מכשירתו להיות מוכשר ומסוגל לכל עבודה. כל התקדמות בעבודת השם חייבת את המפתח הראשוני שזה קבלת עול. היינו, לאיזה סוג עבודה זה מכשיר אותו? לעבודה במוח ולב, שהוא יוכל להבין יותר טוב עניינים בחסידות, הוא יוכל לעורר בלב שלו רגש לעניין אלוקי. זה חייב לבוא אחרי הקדמה של קבלת עול. וגם זה יסוד מוסד לעבודה במדרגות היותר נעלות. בוודאי ובוודאי שאם אדם מחפש מדרגות הרבה יותר גבוהות בעבודת השם, היסוד הבסיסי להכל זה קבלת עול. וזהו שכתוב, זה השער להשם. לקבלת עול מלכות שמיים. קבלת עול זה השער שדרכו נכנסים לעולם הקדושה. והוא עניין העירה, היא השער והפתח לעלות אל השם. כמו שכתוב, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. כתוב על אהרון הכהן, שהכניסה שלו לקודש הקודשים, זה בזאת. בזאת דווקא. בחינת עירת התאה, דתרה לעלה. עירת התאה זה שער שמעלה ונותן את האדם להיכנס לבוא אל הקודש פנימה, בעילוי אחר עילוי. נראה את הקיצור על כל הפרק, אומר זאת ודאי שצריך להיות גם עירה. ועד הרבה היא מוכרחת, ואי אפשר להיות בלעדה. והיינו, בחינת עירת התאה וקבלת עול מלכות שמיים. להגדיר עצמו בכל החושים שלו, מצד קבלת עול מלכות שמיים ועירת אלוקים שבו. לא מצד שזה לא מתאים, אלא מצד שהקדוש ברוך הוא אמר שזה לא מתאים. והיינו, בהחושים, דראייה, בשמיעה ודיבור. ונתבהר איך שההגדרה בראייה נוגע מאוד לכל אחד ואחד מחויב בזה. על הנושא של ראייה הוא העריך יותר עד כמה זה כל כך קריטי וחשוב. וכן ההגדרה במחשבות, שלא יערר ערעור ברצון בשעת נפש, מצד יראת אלוקים שבו. ועל ידי זה, סתם יהיה לו יראת אלוקים, ממילא לא יפלו לו ערעורים רעים. ויראה זו היא התחלת העבודה ביסודה. כמו שכתוב בספר של בינונים, כמו שכתוב בתניה, פרק מ"א, שהיא ראשית העבודה ועיקרה ושורשה. והוא, היסוד הוא לעזוב ההרגילות שלו וליתן עצמו לאלוקות. זה פרק מאוד מאוד חשוב, פרק ב' בקונגרס העבודה, יותר עוצמתי מכל הספרי מוסר המוכרים, הוא מביא את הנקודה בצורה הכי חזקה בשפה חסידית ופנימית, עד כמה זה נותן לנו כוחות לעמוד בעניין ולהצליח בעזרת השם.